עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון. תחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים לחזק ולהתחזק, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים להעלות על נס אנשים שעושים למען האחרים, שעה שבה אנחנו מנסים לשמוע סיפורים על התמודדות ולקבל השראה לאיך נכון להעביר את הימים ואת המחשבות ביותר טוב. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, אבל אנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, רן לודין ושקד וולפין אחראים על השידור, ודוד זבולוני, עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם גיא הוכמן, קומיקאי שנדמה שלא צריך יותר מדי הרחבות. ערב טוב לך גיא, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, מה נשמע?
כשאני שומעת אותך כבר יותר טוב.
וואי, זה כיף יהודית, וואי, הלוואי הייתה איתי ככה, הלוואי, איזה כיף.
אז אולי נתחיל מאיך אתה... איך אתה מגדיר את עצמך?
אני עד השבעה באוקטובר הייתי מגדיר את עצמי כמצחיקן, באמת קשר רגיל, עוד בדרן, באמת. אחרי השבעה באוקטובר לדעתי זה התכנס לתוך משמח יהודים, נקרא לזה, את כולם, אבל עם דגש על הזהות שלנו שנראה לי התחזקה אחרי השבעה באוקטובר, וזה מה שאני עושה, נוסע בכל הארץ לבסיסים ולא רק בסיסים, לכל מקום, בכדי לנסות ולהעלות חיוך, כי כמה שאנחנו צריכים את זה. אתמול הופעתי בסדרות, וזה היה רגע פשוט מדהים, תשעה חודשים אחרי דווקא שם, ש-300 אנשים זוחקים כ-5 קילומטר מהגדר, מציאות עזויה.
כן, לגמרי. אז בעצם הכלי המרכזי שאתה עובד איתו זה ההומור, משהו על איך, אם אתה מסוגל לשחזר את המקום שאמרת, הדרך שלי להתמודד עם כל מה שהחיים מזמנים לי, זה הומור. אתה יכול רגע לזקק את הנקודה הזאת בזמן?
בסופו של דבר זה כלי שבאמת מרפה. אם אני צריך... אין נקודה מסוימת בזמן, אבל זה משהו שבאמת אתה נולד איתו, כי כולנו חווים משברים, וכולנו חווים בעיות, ואתה יודעת, כולם יש תצרות שלנו, אבל אני יכול להגיד שאני השנה גם התמודדתי עם מחלה, עם סרטן, וגם עם תאונה קשה של אמא, ובתוך הדברים האלה, אתה מנסה באמת למצוא את נקודות האור שאפשר אולי... לצחוק איתם, סליחה יהודית, אני מה זה מצטער, חום, אני באמצע עבודה, הנה ראית, זה נקודה תור, את רואה, אלה החיים עצמם, שאתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, וואי, תראה מה זה, אתה צריך עכשיו לעשות סליחה, לא יודע אם רצינית, אבל ופתאום הילד נתקע בזה, אז אתה תוחק על הדבר הזה, ואתה אומר, איזה כך ילדים שמחה, הנה, אני חוזר לנושא שלי, אני אומר שבנקודת הזמן, אם אנחנו, הזמן המרכזי זה היה 8 באוקטובר, שאני יצאתי מהבית ואשתי אומרת לי, מה אתה חושב שאתה הולך לעשות? אני אומר לה, אני הולך לשמח את החבר'ה שלי במילואים. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אבל אף אחד לא רוצה לצחוק עכשיו. אני אומר לה, להפך, דווקא עכשיו, כי היה פער מטורף יהודית בין העורף לבין השטח, ושאני הגעתי למילואים...
אז בוא נדבר רגע על הפער הזה. זאת אומרת, אתה בשמונה באוקטובר לוקח את עצמך, ומחליט שאתה הולך להופיע בפני החיילים, ממש באזור החזית.
כן.
ואתה פוגש פער בין העורף לבין החזית. אתה יכול לדבר על הפער הזה? מה פגשת?
תשמעי, בסופו של דבר, כולנו היינו פה בשוק, וזו הייתה תקופה הכי מטורפת שלא ידענו, היינו בטוחים שזה הסוף. וכשאתה מגיע לשם, אתה רואה את החיוך על פני הלוחמים, אנשים שיעזבו הכל, ופשוט עלו לבסיס בצפון הארץ, וזה מילא אותי. אז הייתי חייב לפתוח מצלמה ולצלם את זה. ובתקופה שאנחנו חיים עכשיו, להבדיל מיום כיפור, תמיד יש את הסיפור מפורסם על ליאונרד כהן בגשש שם מסבכים את החיילים, פה אני גם יכול לתווך את זה לאורך. לכן פתחתי מצלמה ופשוט העליתי את הכל וצחקתי על זה, וצחקתי על החייל שבא לא בקושר כי מי תכנה מילואים, וצחקתי על החייל ההוא שהוא עם משקפיים ואיך הוא יעשה מטבחים. והדבר הזה, אז זה היה בדל של שפיות גם בשביל הלוחמים כדי לראות אותי שם, אבל בעיקר, וזה באמת הודות לרשתות החברתיות, שהייתי יכול לתווך את זה לעורף. בין לילה נוספו לי 100,000 עוקבים, כי כנראה שבנקודה הזאת כולנו היינו צריכים משהו להיחס בו, שהוא לא קודר וחשוך, אלא נקודת אור בתוך החושך המוחלט שהיינו. וברגע שצוחקים על הדברים, מנרמלים את זה, אומרים, אוקיי, הוא בתקופה בעייתית, אבל סבבה, אנחנו גם יכולים לקחת איזושהי נשימה. ומה ממלא את הלב יותר מחיוך טוב?
ואם על בסיס הניסיון הזה, אנחנו בכל זאת 9 חודשים, כן. כמו שאתה אומר, בכדרות, עצבות, חרדה, בליל של תחושות, ואם מתוך הניסיון הזה היינו צריכים לקחת לקח שאפשר ליישם אותו בחיים הפרטיים, כל אחד ואחד מאיתנו, מה היית אומר?
אני בכלל, בגישה שלי, החיים הם, כמיטב שלישה, זה גלגל. ובסופו של דבר, הכל עובר, ותמיד זה מוביל אותי. גם שהייתי בניתוח בסרטן, אני ידעתי שעוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, אני אהיה מאחורי זה. וגם אז במלחמה, ואני לוקח את זה גם עליי. אני ביקרתי ביום הרביעי חייל שהיה בבית חולים פצוע, ואומר לי, אוכמן, תן לי משהו, 3 חברים נהרגו, אז אני אומר, תדמיין מה יהיה עוד חודשיים, תדמיין מה יהיה עוד שנה, יכול להיות שעוד שנה תהיה בהודו, ותגיד, הייתה לי תקופה חרה, והייתה לי תקופה קשה, אבל הנה אני פה ועכשיו. כי כשרה, אז אי אפשר להסתכל והכל נראה לך שחור, לכן תוציא את עצמך מהמצב, וזה מה שאני עושה ברגעים הכי קשים, ומדמיין את עצמי חודשיים מהיום, כי שום דבר הוא לא נצחי, וזה משהו שלמדתי ב-35 שנותיי הקצרות, וחבויות ומרובות המשברים, כמו כולם, לכולם יש תצרות, אבל ברגע שאתה בתוך המשבר, אני מדמיין את עצמי תקופה קצרה אחרי, ויודע שבאמת זה יעבור. אתה צריך לעבוד על זה, אתה צריך להתכונן לזה, אבל באמת התקופות עוברות, והחיים זה ups and downs. כשאתה בדאון, אתה צריך לדעת איך להסתכל על האפ, וזה עד כדי כך פשוט.
מה הפרויקט הבא, גיא?
אני עובד לפי שגרה. אתמול הופעתי בסדרות, ומחר אני הולך לכנס מתגייסים, ואני נוסע לאולימפיאדה, יהודי, הנה, נכון, לא אמרתי את זה, נוסע לאולימפיאדה, לנסות ובאמת לחזק את המשלחת הישראלית, שמסתבר שעוד פעם, את מבינה שזה הזוי, אני כל החיים שלי הייתי בדרן, וזה שבכלל פונים אליי בתור מישהו, כאילו, כמעין משהו מנטלי, גם לי זה הזוי, כי מי אני? בסופו של דבר אני בא בן אדם שבאמת, במהות, כל חיי זה באמת לעשות צחוקים, כמו בכיתה, אז עכשיו ברדיו, אבל בתקופות מסוימות בעם שלנו, מסתבר שיש לזה ביקוש ויש לזה צורך, באמת מדהים בשביל לייצר חוסן, כי חוסן לאומי זה הסוד להצלחה, גם בספורט, וגם במלחמה, אז גם האולימפיאדה.
אז אתה מצטרף למשלחת הישראלית לאולימפיאדה?
אני מצטרף על דעת עצמי, אני עוד לא ספורטאי יהודית, כאילו...
ברור, את זה הבנתי, כן. אז אתה מצטרף על מנת לשמח אותם, ולתווך את זה למי שנמצאים פה בארץ?
בדיוק, כי בסופו של דבר חברה, נמדדת על פי החוסן הלאומי, ואנחנו מנצחים במלחמות לפי החוסן הלאומי, ואנחנו רואים את זה. אנחנו טובים כשאנחנו ביחד, ושהחוסן הלאומי שלנו, זה לדעתי המרכיב הכי חשוב. אני רואה את זה גם בשטח. עם כל הכבוד, יש הרבה חיילים עם נשקים וכסדות, אבל משהו בחוסן הלאומי שלנו וברוח היהודית היא נדירה. וזה משלב הומור. כי הומור יהודי זה משהו שאני יכול לשבת ולדבר איתך עליו שעות, אבל זה חלק לדעתי מה-DNA שלנו, בין אם זה את המקדש או השואה או הפיחות השחורות שיצרו לעצמנו, זה כבר חלק מהזהות שלנו. וזה חלק מהחוסן שלנו.
לגמרי. גיא יוחמן, משמח אנשים, משמח יהודים, וזה נראה לי אחלה מקצוע, ושיהיה בהצלחה.
לוחמנו בחזית ובעורף, זה הכי חשוב, וביחד, רק ביחד. תודה לך.
תודה רבה רבה, ושיהיה שבוע מבורך, ובהצלחה באולימפיאדה ובכלל. תודה רבה. ואם הילד
עכשיו שהם שגיע אותי.
לגמרי, תודה. מדי שבוע אנחנו משתדלים בתוכניתנו היו ועודם להזכיר ולזכור כאלה שהגם שהם לא בקרבנו ואיתנו, עדיין עשייתם ומורשתם מהדהדת. והיום אנחנו מבקשים לדבר על יעקב אורלנד, זכרו לברכה. היום, לפני 110 שנים, נולד יעקב, והוא נפטר ב-2002. ואנחנו מבקשים לדבר עליו ועל עשייתו עם שמרית אור, ביתו של יעקב אורלנד. ערב טוב לך שמרית, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב לך, לכולם.
את הבמאי שלך, את יכולה לספר על אבא לפני שנדבר גם כמובן על היצירות שלו שהם נכסי צאן ברזל?
ברור. קודם כל הוא היה אבא, הוא היה אבא לי ולאחי, לרואי, מקסים, איש חכם, מצחיק, מאוד משפחתי, ומאוד לא מה שהוא היה כלפי חוץ. הוא באמת היה איש סקרן, איש הילדות שלו הייתה בעצם עבודה, כי היא עברה בשנים של פוגרום בעיירת הולדתו, טייב באוקראינה, ושם הוא חווה וראה דברים נוראים, שהוא נסע אותם איתו, גם עד השיר שהוא כתב אחר כך, אני נושא עם את צער השתיקה, וגם כל צעצוע שהוא היה קונה לרולי, אחי שצעיר ממני ב-8 שנים, היה קודם כל צעצוע שלו, הוא היה יושב בחדר העבודה שלו, יושב על הרצפה, על השטיח, ומפעיל, אני זוכרת, רכבת חשמלית. הסקרנות שלו לקחה אותו, למשל, לפרק את מכונת הכביסה שנתקעה, ולראות מה לא בסדר איתה, מתוך הרצון לדעת איך זה עובד, ואיך זה, והרכיב אותה חזרה, זה לא חוכמה רק לפרק.
כן, לגמרי. אנחנו כאן נגיד שיעקב אורלנד, זכרו לברכה, משורר, מחזאי, מתרגם, עיתונאי, עורך, חתן פרס ישראל לזמר עברי, ופרס ביאליק לספרות יפה, ובין פזמוניו המוכרים, שני שושנים, היו לילות ועוד רבים רבים. אם הייתי מבקשת אותך, שמרית, לכנס לכמה משפטים את המייחד אותו כיוצר, כמשורר, מה היית אומרת?
תראי, הוא עלה ארצה כילד בן 7, ששפת אמו הייתה יידיש. בתוך זמן קצר, כשהוא היה בן 15 בכיתה י', השיר הראשון שלו כבר הושר ברחבי הארץ. אנחנו שרים לך מולדת באמא. הוא כתב את המילים על מנגינה של שיר יידישי ידוע, ורק יותר מאוחר כתבו לו מנגינה חדשה. אסור לשכוח גם שהימים היו שונים לגמרי, רדיו בקושי הייתה תחנה אחת, והדרך היחידה באמת ללמוד את השירים היה ללמד אותם אחד את השני, או בקבוצות או בפגישות של חברים. ושירים טובים היו מתלקחים כמו אש. זה מדהים, גם האוכלוסייה הייתה קטנה יותר, וגם השירים החדשים בעברית, העברית שלו הייתה הרי באמת מדהימה, מדהימה באושרה, משום שהוא היה תלמיד חכם. הוא קרא את כל ארון הספרים היהודי. עד סופו באמת, הוא היה ילד בחדר, ואחר כך הוא למד בבית ספר תחכמוני, שזה בית ספר דתי, ואחר כך הוא למד בגימנסיה ברחביה, ואחר כך הוא למד באוניברסיטה. בכל אותו זמן הוא שאב ושאב ושאב את יופייה של השפה, והנחיל אותה החוצה בשירים שלו.
כן. ומתוך כל היצירות, יש יצירה אחת שאת רוצה לספר על הדרך, או מה היא מבקשת לספר שאולי פחות מכירים?
תראי, לדעתי היצירה שאכן מספרת את הסיפור שהוא לא התכוון לספר, כי את מאורעות הפוגרומים הוא לא הזכיר במהלך חייו, אלא בשנים המאוד אחרונות שלו, שאז הוא כתב את הפואמה קייב, ושם הוא מספר את כל מה שהוא חווה. אבל בספר השירים הראשון שלו, הוא היה קודם כל משורר, לא רק בעיני עצמו, אבל בעיקר בעיני עצמו, ולא פזמוני. הוא כתב, אני נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד, ובין שיטי השיר, בין שורות השיר, צצה הטרגדיה מבלי שתתכוון.
כן. את רוצה עוד להקריא כמה משפטים מה... שיר המופלא הזה?
אני אשמח, אני לא הכנתי את עצמי לזה, אני לוקחת לידי את הספר הוורוד, כך אני קוראת לו. זה שירי הזמר של יעקב אורלן, אני קרא, היו לילות. ואני... אני נושא עם יצר השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלו אמרת אליי, העיר כל כך ריקה, הלו אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם. בחלוני נסתם חזון המרחבים. רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב, אל כל אשנב מוצץ באור הערבים. זאת אומרת, בכל בית את, את שומעת את, את העצב דרך, דרך המילים המקסימות.
שמרית אור, משוררת ופזמונאית וביתו של יעקב אורלן, תודה רבה שסיפרת עליו ואפשרת לנו לדבר עליו ועל יצירותיו. שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה, תודה לך ותודה לכולם.
אני נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת עיניי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת עיניי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם, בחלוני נסתם חזון המרחבים, רק הרחובות עוד מחייכים למלוא הרוחב, אל כל אשנב מוצת באור הערבים. בואי נצא שוב לחוץ.
ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם חננאל אוחנה. ואנחנו מבקשים עם חננאל אוחנה לדבר מקריית שמונה, מפונה, צריך לומר, שכרגע מתגורר עם משפחתו בסמוך לקריית אתא, זמר, אב לארבעה ילדים, עם התמודדויות, ובקיצור, עולם ומלואו. ערב טוב לך, חננאל, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, שלום שלום.
שלום וברכה. אז אתה יכול קודם כל, מה שלומך? אתה יכול לספר את קורות התשעה חודשים האחרונים?
וואו, בשיחה כזאת קצרה זה בלתי אפשרי לסכם תשעה חודשים כאלה אינטנסיביים ומוזרים, נקרא לזה. אני חושב שזה העוגן, הבסיס, ריחוק, ריחוק מכל דבר אפשרי שנקרא בית. הן ברמה האישית, ברמה המשפחתית המצומצמת, והן ברמה הכללית, החברה, הקהילה, היומיומי, נקרא לזה, ההתנהלות היומיומית. הכל שונה, הכל רחוק, הכל מרגיש כל כך נחוסי ערפל. עצוב.
אז אתה לוקח את משפחתך עם ארבעה ילדים, אתה פשוט מגיע ומנסה לבנות את החיים רחוק מהכל בקריית אתא, מלכתחילה?
בונים את הכל מאפס, ממש ככה. להתמודדויות אחרות. ופתאום, צורך העניין, אחותי הקטנה שהייתה מקובלת בשכבה, פתאום בשכבה חדשה עם חברים חדשים, ולהתחיל לבנות את עצמי חברתית מאפס, וזה לא בדיוק הולך כמו שהיית רגילה. שזה ילך אז בבית, קריית שמונה. וזה קושי של להכיר את הקהילה החדשה, וזה קושי להתאמה בתוך אופי של מקום חדש. ולצד כל זה, זה גם הפחד, הפחד הקיומי הזה של רגע, אז מתי אני אחזור לבית שלי? זה מרגיש כמו לחזות בתחיית המתים פתאום. כאילו, לראות את הבית, וואו, זה נשמע כל כך לא הגיוני. כל כך הרבה זמן.
אתה בדיוק מציף שכשמדברים על בית, אז נוטים להתבלבל ולחשוב שזה הקירות, אבל זה הרבה יותר מזה, זה המשפחה והקהילה וההרגלים והאוגנים.
נכון, זה ההיסטוריה. אח שלי, זכרו לברכה, איתמר טבע לפני 7 שנים. הבית זה איתמר, זה חלק ממנו, זה מה שנשאר ממנו. זה הספה שישבנו לדבר שיחות נפש, זה החדר שלו, זה התמונות שלו, זה הרחובות ילדות שלנו אצל סבתא, שגם היא כבר אינה בחיים, זה הקברים שלהם, אנחנו לא יכולים לעלות לפקוד את הקברים שלהם בהזכרות, ובכלל כשמתגעגעים. זה הרבה מעבר לקירות, זה מנטלי לחלוטין.
ואתה לוקח את עצמך, נגיד שבמקביל אתה גם עוסק בחינוך, אתה מנהל בית ספר בכפר הנוער ימין אורד.
נכון. מנהל בית ספר למוזיקה, לאומנויות.
מנהל בית ספר למוזיקה, אתה גם זמר וגם איש חינוך. ואז איך אתה מגייס את כל הדברים האלה על מנת לבנות מציאות ולהתמודד?
האמת שכשיש ילדים זה הרבה יותר קל, כי ילדים מחברים אותך. זה כמו צינור כזה שמחבר ממקום למקום. זה לא שאת באה תלושה כבן אדם יחיד או כשני אנשים בוגרים, נטולי ילדים, וצריכה לך ממש לחפש את עצמך ולהוציא את עצמך בכוח מהבית, ופה הילדים מוצאים אותך בעל כורכך, ואת מכירה אנשים, ואת מכירה פתאום חנות שזו לקנות בה, ואת פתאום מגלה שוואו, השכן כאן שגר 5 דקות הליכה, הוא בן אדם מדהים, שוואלה, הנה, מצאתי עוד חבר, יהיה לי קצת יותר נוח. אז באמת זה, זה, זה דרך, דרך הילדים זה קל יותר. אז, אז, אז הולך לנו טוב, לאט לאט. אני כאן באזור, בכפר הנוער ימינורד, אז אנחנו כאן כבר באזור, אני ספציפית כאן כבר הרבה זמן. אני מתח לאזור, אזור מהמם. אבל עדיין, זה לא הבית, זה לא הבית. עד כמה שנתאקלם ועד כמה שנתרגל, עדיין יש את, את הפחד הזה של מה יקרה לבית שלנו. לאן נחזור? מתי נחזור? מה יקרה כשנחזור? האם יהיה ביטחון? זאת שאלה, כי את יודעת, הרבה שואלים אותי, הרבה שואלים אותי. כשיגמר הכל, ונניח ויהיה הסכם מדיני, אתה תחזור לבית? כן, חד משמעית כן, כמו כל תושבי העיר קריית שמונה, גם אלה שאומרים עכשיו אנחנו לא נחזור, זה לא באמת נכון, כולם יחזרו, בסוף זה הבית.
אני מסכימה איתך.
אז באמת השאלה היא איך, איך נחזור ולמה נחזור, וזה זה מעסיק אותנו, זה נורא נורא מעסיק. כל תושב ותושבת.
ובתוך כל ה... הבוקה והמבולקה הזו שבאמת אתה מתאר אותה באופן האותנטי והמדויק ביותר, אז אתה גם יוצר וכותב שיר למרות הכל ילדה. אתה רוצה להגיד כמה מילים על, על הנקודת מוצא לשיר הזה?
כן. אני יוצר תוכן ברשתות, משפיע על רשת. יש לי קרוב ל-250 אלף עוקבים ברשתות. ואנחנו, הילה הגדולה שלנו, ילדה בת 11, שמתמודדת עם מחלה גנטית נדירה שנקראת גושה, ג'-ו'-ש'-ה', מחלה שיש רק 1,000 חולים כאלה בעולם. מחלה מאתגרת, היא מקבלת טיפול על בסיס שבועי, מתחברת לאינפוזיה. מעבר לזה יש הרבה דברים נלווים למחלה, תופעות בריאותיות שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. ואיילה משתפת ברשתות את ההתמודדות שלה, ילדה, היא מדברת, היא פונה לקהל שלה. ועשה את זה בדרך כל כך יפה, כל כך בוגרת, כל כך אותנטית. את השיר למרות הכל ילדה כתבתי כשהיא הייתה במצב אנוש לפני 7 שנים, בעצם היא נולדה עם המחלה, אבל אנחנו לא ידענו, והגענו איתה במצב אנוש לבית חולים, כשהמחלה כבר עלתה על גדותיה, וכשאמרו לי, תקשיב, אנחנו נשתדל לייצב, אבל זה לא בטוח. אז היא הייתה עם שקי דם מעל הראש, מונשמת, מורדמת, ואני כתבתי לה מכתב שהפך לשיר. מכתב, קראתי לזה מתנה לדרך, כי אני ראיתי אותה יוצאת מזה, ורציתי שתזכור שלמרות הכל, למרות כל הקשיים, היא הילדה שלי, ושיהיה לה מתנה לדרך. גם בגיל 120, כשנעזוב את העולם, היא עדיין תקבל טיפול, זה לכל החיים. ואז היא תשמע את השיר הזה, ותיזכר בכוחות שהבאנו לה, זאת תהיה המתנה שלי אליה. אז זה הפך לשיר, שיצא ביום המחלות הנדירות, שקורה פעם בשנה בינואר, ושבר את הרשת, נו, איך אפשר? איך אפשר שלא? גוזל כזאת תאורה.
והבחירה גם שלך וגם לחנך את הבנות לשיתוף כדרך התמודדות, משהו להגיד על זה?
אנחנו בהתחלה, אני תמיד מלכתחילה אחד כזה שהוא גם מגיע מבית של לדבר על הכל. שום דבר לא מטפים מתחת לשטיח, אין פה, זה לא רלוונטי. ככה גדלתי, ככה חונכתי. לאשתי היה קצת קשה עם זה. אבל ככה אני חינכתי, לאט לאט ככה, אשתי ואני גיבשנו דעה, והיא ככה הפכה להיות כמוני. ואנחנו ככה מחנכים את הילדים. ולהפוך את הלימון ללימונדה. זה משהו שהוא, זאת הבחירה הכי נכונה להתמודדות לבחירה בחיים. וזה פשוט עוזר, זה אחלה כלי, השיקוף.
אז
גם אנחנו מקבלים פידבקים, האלה צברה קהל מעריצות, ילדות, ואנחנו מקבלים מלא הודעות של הורים ושל ילדים חולים, והורים לילדים חולים, ובכלל הרבה שפוגשים אותה, ילדים שמתמודדים עם סרטן, עם כל מיני מחלות כאלה, מאוד מאוד אינטנסיביות ולא נעימות, והם אומרים שהיא נותנת להם כוח, הסרטונים שלה, הם סרטונים שהם צופים כשהם צריכים לקבל כוח, וזה הסיפוק הכי טוב שיש, אז כאילו, שיתוף נותן לך בחזרה.
לגמרי. כן. חננאל אוחנה, זמר, איש חינוך, משפיען רשת, ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו את השיר שלך, למרות הכל ילדה, ואני מאחלת שתחזרו הביתה, לבית המלא במהרה, ותמצאו את הדרך להמשיך לצמוח ולהחלים במקום הזה. תודה רבה.
שנזכה לחדש ימינו כקדם.
אמן ואמן. תודה רבה.
כל טוב, תודה על ההזדמנות.
כשהגעת אליי החזרת אותי אל הילד בתמונה, בנית לי חדרים בלב והאמסת עליי תקווה, ואת אומרת לי בשקט אוהבת רק אותך, את כל האהבה שבי ילדה שלי קטנה. שומע שיר ברדיו, מדמיין דרכותך, מחפש את המילים שיהיו טובות רק לך. כאיילה שרצה בשדות בחופשיות בלי דאגה, דלגי מעל כל אבן ובלב שאית תפילה, ותזכרי שאבא מחכה, עומד בצד בגאווה, הוא מחבק את כל הרגעים שאת כותפת ובונה. ואת עומדת לבדך, תשירי את השיר של החתן ותחזרי לאיתנך, יודע את יודעת לפעמים מותר ליפול, אבל את לא כזאת ילדה, את מנצחת את הכל. שומע שיר ברדיו, מדמיין דרכותך, מחפש את המילים שיהיו טובות רק לך. כאיילה שרצה בשדות בחופשיות בלי דאגה, תאמרי לי שלקחת, שהשתמשת בכל האהבה שהענקתי לך.
ועכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב לך דבורה יקירתי, איזה סיפור מקסים את מביאה השבוע.
נכון, ערב טוב, שבוע טוב. תודה על הזכות. אני מביאה השבוע סיפור מקסים, כי אני גם חושבת ומאמינה שהוקרה זה דבר מאוד חשוב. גם הייתם הקודם, אני חושבת שהצלחתי להזין לחלק ממנו, היה מאוד מרגש, וכמה זה נותן כוח.
לגמרי.
אז זה חשוב גם לנותן וגם למקבל. אז ביום חמישי האחרון נערך טקס הוקרה להומניות, מה שנקרא, בקרב אחים ואחיות בבית ספר האקדמי לאחיות במרכז הרפואי שמיר. אותו קרה נחנך לראשונה, אמנם לפני 4 שנים, ובטקס השנה נכללו מעל 15% אחים ואחיות מכל רחבי הארץ. האות ניתן להוקרתם של אלה המובילים בערכי אהבת האדם, מתמקדים בנתינה ובעזרה, ובכלל בתקופות של מלחמה ומצוקה בפרט. בין האחיות שקיבלו את האות נכללו מירית הונולוולד קרונפלד, האחות של קיבוץ בארי. היא טיפלה בשביל לאוקטובר בפצועים הראשונים, היא שרדה את הקרב במרפאת בארי. מילי קירשט לוי, אחות במרכז בריאות אבשלום ומרפאת נחל עוז, אשר אחותה וגיסה נחטפו לעזה. היא ניהלה את מרפאת המפונים בים המלח. וטובה חקון, שאני מכירה אותה גם באופן אישי, מתאמת השתלות במרכז הרפואי שמיר, היא הובילה את תהליך קצירת הזרע מחיילים, אשר נפלו או נפצעו קשה, מה שנותן את האפשרות לעשות לנשותיהם להיכנס להיריון גם לאחר נפילתם. לצד הטקס, התקיים גם פאנל מקצועי, על מנת להעמיק בהבנה ובתמיכה את הפעילות המקצועית. דוקטור אפרת דנינו, שהיא מנהלת את הבית ספר לאחיות בשמיר, היא יזמה את הרעיון, את החיבורים ואת האירוע, והיא הוקירה את עשייתם של האחים והאחיות שעשו עבודת קודש, הצילו חיים הלכה למעשה. היא גם אומרת כי אנו בקמפוס נמשיך לנהל בלומדים ובקרב האחים והאחיות ערכים ומקצועיות ביחד עם איכות ומצוינות. וכמובן שהיא ואנחנו מודים לכל העושים במלאכה.
יפה.
ואני חושבת שהנושא של הוקרה, את יודעת, כולם בתוך עשייה, בתוך עשייה, בתוך עשייה, ופתאום עוצרים רגע ואומרים רגע, אנחנו רוצים...
ומאז השבעה באוקטובר יש כל כך הרבה גבורות אזרחיות וצבאיות מכל עולמות התוכן, ותודה רבה שהבאת גם את הסיפור הזה.
תודה לכם שאתם
משמיעים
אותו.
ושיהיה שבוע מבורך, תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא, לפני שנדבר ונקנח עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
מה שלומך?
אני בטוב.
ברוך השם.
לא רק נענו לישן בלילות.
כן,
כל
לגמרי.
הזמן חדשות.
אין, זה...
נכון.
כל יום, היום, כל יום סקנדל כזה או אחר, זה פשוט...
לגמרי. אבל אנחנו משתדלים ככה בפינה הקטנה שלנו, דווקא לנסות לעשות אי שפיות תוך אי השפיות.
לגמרי.
פרשת בלק זה בילם ועניינים. אז אולי נדבר על זה כמה מילים.
כן, בהחלט.
יש משנה נהדרת באבות שאומרת, הדבר הבא, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. ומה הם הדברים? עין טובה, רוח נמוכה, בנפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. רוח נמוכה, הכוונה היא ענווה. בנפש שפלה, הכוונה היא אדם צנוע, לא רעבתן. לעומת זאת, מי שיש לו עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה, מה שנקרא חזיר כזה, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. השאלה שלי, זה די ברור, זאת אומרת, החלוקה כנראה במציאות היא הרבה יותר דקה, לכן צריך להבחן אותה. תבדוק מה יש לך, ותשאל תלמיד של מי, ממשיכו שמי אתה. אבל יש שאלה אחרת, למה מול בלעם לא שמים את משה? למה שמים את אברהם? הרי שני הנביאים שמתייצבים זה מצד אחד, וזה מהצד האחר, דווקא משה מול בלעם. ומה שעלה בדעתי, כלומר, זה העניין של אצל אברהם כתוב, יתהלך לפניי והיה תמים. והתמים, תמים תהיה, זה הפוך מההליכה אל הקוסמים ולמחשפים, וכל מיני פרקטיקות כאלה שמנסות לנבא לנו את העתיד. להקיד לנו מה יהיה, לעשות מניפולציות. דווקא אברהם הוא הדמות שהולך בתמימות, בלי לדעת לאן אני הולך תמיד, בלי לדעת מה יהיה, אני לא יודע מה יהיה, אני יודע שאני צריך ללכת. כשהגיע האתגר, אני כבר אתמודד איתו. אני אגיד ממני לאתגר כאשר יגיע, ואיתו אנחנו נתמודד, נשאל תמיד את השאלה, לא למה, אלא נשאל, מה אני עושה עם זה עכשיו? מה מצופה ממני? זו התמימות. זאת אומרת, תמימות לא במובן של נאיביות, אלא תמימות במובן הזה של אדם שהוא שלם עם מה שנמצא ועם הניסיונות והאתגרים, ולא מנסה כל הזמן מה יהיה אם, ולפרשן כמו על הפרשנים שכל הזמן מנסים לומר לנו תחזיות, שגם כשהם כל התחזיות הן מתנפצות פעם אחר פעם, הם ממשיכים להופיע באותה...
והתמימות הזו היא הביטוי לעין טובה ורוח נמוכה?
בדיוק, עין טובה. עין טובה אומרת שמה שבא אני מסתכל על זה, מחפש טוב. את הרוח נמוכה, להיות ענב, להגיד, אני לא תמיד יודע את הכל. אני לא הפרשן של המציאות. אני לומד של את המציאות. בנפש שפלה, אני חושב שזה קצת צניות. שכל כך חסרה נכותית במחוזותינו. אנחנו קצת התנדנו את הנפש השפלה. ולכן, השאלה, שדווקא העלאת דמותו של בלעם, אם עלה אצלנו את המחשבה, האם אני ממשיך דרכו של בלעם, כמו שמתואר פה על ההפוך, כן? או שאני דווקא מתאמץ ללכת לאחוז בשולי בגדיו של אברהם, ולהיות עם עין טובה, וללכת בענבה על פני האדמה, ולהיות קצת יותר צנוע במה אני מקבל, יותר לעסוק במה אני נותן.
לגמרי. הרב איתמר חייקין, תענוג צרוף כבר אמרנו, תודה רבה לך ושיהיה שבוע מבורך. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין אחראים על השידור, ודוד זבולוני עורך הדיגיטל שלנו. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, אמן.